Like, oh, so dope, where's the mic? שלום לכל המאזינים, ברוכים הבאים לאין הדג מציגים, פודקאסט מבית אין הדג, שבו בכל שבוע אני, ורייכן שנייכן סלייפט פיישטיין טייטסטיין שנדר יודן, תום שפירה, ואיתי.
פליגם. יונתן צוריה.
מדברים על סרט, וכל פעם אנחנו עושים מיני סדרה בנושא אחר, ולמקרה שזה לא ברור מהכותרת, או מהשבוכן שמוכן שלי, המיני סדרה הזאת, זה הפרק השני שבה נקראת, היי היטלר, סרטים על אדולף היטלר, בערך.
כן, נושא כליל.
כן. לא לדאוג, זאת תהיה מיני סדרה קצרה, היא תשרוד פחות זמן מהרייך ה... איזה רייך זה היה? שלישי, רביעי, חמישי? שלישי. היקום הסינמטי של הרייכים, אתה יודע, זה מאוד מאוד קשה. את הפרק הראשון עסקנו במשהו בעיני רבים, היצירה הכי מסכמת של היטלר בקולנוע, כן? זה כזה, אם אתה רוצה להראות למישהו את היטלר בקולנוע, אתה מראה לו את הנפילה. וחשבנו, יותר נכון, יונתן חשב לקחת את המטוטלת בכיוון ההפוך לגמרי, ולדבר על סרט לא סתם מהמאה ה-20, אלא ממש אחד הסרטים הראשונים, אם לא הסרט הראשון, שהוא לא סרט תעמולה גרמני, שעוסק בהיטלר, וזה כמובן היה חייב להיות הדיקטטור הגדול, The Great Dictator של צ'רלי צ'פלין. הוא עשה משהו פעם?
הוא עשה איזה משהו עם איזה אריה נראה לי, והוא מאוד צ'אר ג'יבריש, יפה, הייתה לו קריירת שירה בג'יבריש, מאוד מרשימה.
זה קצת נראה כמו הטומי וייסו של זמנו, אני חושב, כאילו, כי הוא גם מביים, גם כותב, גם מפיק, גם מככב, אומרים שהוא אפילו כתב את הפסקול, אז זה בן אדם שמאוד אוהב לקחת תשומת לב לעצמו, אין לי יותר מדי ציפיות מהזה. זה הדיקטטור, זה צ'רלי צ'פלין, אתם יודעים מי זה צ'רלי, אתם עושים לפודקאסט הקולנוע, אתם יודעים מי זה צ'רלי צ'פלין, אתם יודעים מה זה הדיקטטור הגדול, אתם צריכים שאני אציג את הסרט הזה באמת, באמת נשבוכן, ווח, יש פיידה, זה שרעיש, אתה שרעינט. יונתן, אתם צריכים שאני אציג את הסרט הזה?
תראה, יש הרבה בלבול מדי פעם בין זמנים מודרניים לבעלה לזהב לדיקטטור הגדול, ובאיזה אחד הוא גילם דיקטטור גדול, ובאיזה אחד הוא היה לו בעלה לזהב, ובאיזה אחד היה זמנים מודרניים.
כאילו, זמנים מודרניים עכשיו כבר זמנים עתיקים, אני חושב שצריך לשנות את השם שלו רטרואקטיבית.
אפשר.
ובכן, הדיקטטור הגדול מתרחש באירופה בין מלחמות העולם, וצ'רלי צ'פלין מגלם תפקיד כפול. מצד אחד הוא ספר יהודי שאחרי טראומה במלחמת העולם הראשונה, הוא מאבד את הזיכרון שלו ונשלח לבית הבראה, בית חולי נפש, עד שהוא משתחרר ממש ממש בשנות ה-30, בשעה של הגדולה של המדינה שבה הוא נמצאת, שהיא לא גרמניה, זאת תומניה, זאת לא גרמניה. עולה לשלטון אחד אדנויד הינקל, גם כן צ'רלי צ'פלין, שהוא הדיקטטור הגדול הטיטולרי, שיש לו חלומות להשתלט על העולם, וחלק מהחלומות האלה כוללים גם לשים את כל היהודים בגטאות. זהו, לשים את כל היהודים בגטאות. הסרט הזה יצא בשנת 1939, נכון?
40 לדעתי.
והוא יצא ב-1940, וצ'רלי צ'פלין אמר בדיעבד, אחרי המלחמה, אחרי שהאמת על מחנות הריכוז נחשפה לציבור הרחב ב... אנגליה וארצות הברית, שאם הוא היה יודע עד לאיזה רמה זה הגיע, הוא כנראה לא היה עושה את הסרט, או לפחות לא עושה את זה בצורה הזאת. אז זה באמת כאילו סרט שהוא תמונה בזמן מעניינת, גם בתור כזה, אתה יודע, מה אנשים חשבו על היטלר אז, לפחות באמריקה, ובאנגליה אני מניח, ולעומת זאת גם הקריירה של צ'רלי צ'פלין, כי זה הפעם ראשונה שהוא עשה סרט שהוא לגמרי סרט קול, כן? סרט מדבר, אחרי כן. שהוא, עשור אחרי שכולם הפסיקו, הוא התעקש להמשיך לעשות דברים שהם בעיקר סרטים שקטים, מדי פעם כאילו רגעים מדברים כלילים שבהם הדמויות שלו כמובן לא אומרות כלום, כי הוא צ'רלי צ'פלין, חס וחלילה שיפתח את הפה שלו. וזה סרט כן. שנגמר בזה שצ'רלי צ'פלין, לא אף אחד מהדמויות, צ'רלי צ'פלין נושא נאום על האידיאולוגיה הפוליטית שלו.
אני אגיד שלדעתי מאז שהתחיל הכל, בעצם הסרט העיקרי שהוא עשה היה זמנים מודרניים, כאילו ממש שהיה בתוך תקופה, הוא היחידי שעשה סרטים אילמים, והוא התעקש לעשות סרט שכזה. ואני אגיד על הדיקטטור הגדול, שיש משהו שאת ממש רואה באיך שבן אדם, שהלב שלו נמצא בסרטים אילמים חושב. כי גם בסרט שלכאורה עבר עידן הסלפסטיק הזה, הוא לא יכול לשחרר, והרבה סצנות, כאילו, מדי פעם הוא מוסיף להם כל פשוט, כי למה לא, אבל הן בליבן סצנות של סרטים אילמים. נגיד, הסצנה עם העוגות הקטנות והמטבע בכל אחת מהן. אז, כאילו, כן.
כמה וכמה סצנות של השוטרים, חיילי השר, כאילו, רודפים אחרי הספר בפעם הראשונה ברחובות של הגטו, וחוטפים מחוות על הראש, כאילו.
כן. בצד שני אתה רואה שבאמת יש משהו בצ'רלי צ'פלין שיכול להיות שהוא למה שכן שרד את זה, כי אתה רואה שגם יש לו איזשהו חוש סיפורי שגם כאילו זה לא שיש פה שימוש בכל גאוני, כן? זה לא שהוא היה, עשה פה משהו חדש, אבל הוא יודע לספר סיפור גם שסוחף אותך גם בכל, זה לא היה מעבר מגושם בשבילו, למרות שצריך להגיד שיכול להיות שאם רוב האמנים של הקולנוע האילם היו עושים כמו צ'פלין ולוקחים בערך כמה שנים של הפסקה, רואים שהטכנולוגיה התייצבה ואז חוזרים, אז כמו שראינו בשיר השיר וגשם ובבילון, יכול שהמעבר היה יותר קל. כלומר, רוב הבעיות בהתחלה היו שלא יכלת לזוז בחופשיות ובצורה נוחה כמו שיכלת בקולנוע אילם, ואז לקח לטכנולוגיה של הקלטה כמה שנים להתקדם, ואז יכלת לעשות מרדפי סלפסטיק, כמו שיש לך שוב פעם בדיקטטור הגדול.
אני חושב שמה שאני מעניין ביחס לדיקטטור הגדול לכל, זה שזה, אני לא יודע כמה זה היה מכוון, אבל זה מרגיש כאילו צ'רלי צ'פלין, השחקן, האישיות, כן? הכוכב הגדול בפלנטה אז, כן? מסתכל על אדולף היטלר, ומעבר למה שהוא אומר זה נורא, זה כזה, העובדה שהוא יכול להגיד את זה, והקול שלו ניסה לכל כך הרבה אנשים, זה נורא, כאילו זה סרט שבו, עד ממש הרגע האחרון, הדמות של צ'רלי צ'פלין של הספר היהודי, היא כמעט המשך של הנבד השקט. צ'פלין, אני חושב, אמר בכמה רעיונות שזה ספציפית לא הנבד שלו, אבל...
כן,
אבל...
זה נקודת מחלוקת מאוד גדולה, כן. בין חוקרי צ'פלין, שזה מאוד משעשע אותי.
אבל זה דמות שכמעט ולא מדברת. אבל הדמות של צ'רלי צ'פלין היהודיה, היא דמות שכמעט ולא מדברת, וכשהיא מדברת, זה מעט מאוד. ובטון שקט כזה, ולעומת זאת, אד נויד הינקל, זה מישהו שכל הזמן מדבר, וכשהוא מדבר זה בקול רועם ורושף, אחת הבדיחות הפיזיות המשעשעות בסרט, זה שהמיקרופון שלו מתחיל אשכרה לברוח ממנו, מרוב פחד, כאילו מהנאומים שלו,
כן.
או מרוב גועל, וזה כאילו צ'פלין אומר, חבר'ה, הסיבה כן. שאני מתרחק מכל, זה כי תראו מה בן אדם יכול לעשות, עם קול מספיק דרמטי וקריזמטי, כאילו מה, אני יכול לשעשע אנשים באנטיקות שלי, הוא יכול לגרום להם לעשות דברים נוראים. ובסוף הסרט, וזה באמת קטע של עוד, אתה מדבר על מחלוקת, יש את הקטע שבו כאמור, לא צ'רלי, לא אף אחת מהדמויות, אלא צ'רלי צ'פלין השחקן, עומד ונועם, והחיילים מראים לו. וזה רגע שהוא מאוד כזה, הם מראים לו כי הם בעד האידיאולוגיה שלו, הם מראים לו כי פשוט כי זה אדם שנראה כמו המנהיג שלהם אמור להיראה שמדבר, והם היו מראים לו, בכל מקרה, לא משנה מה הוא אומר, אם הוא היה אומר את הקשקוש של אינקל, או אם הוא היה נושא את הנאום הנילב הזה בעד שלום ונגד מלחמה.
כן, זה, אני חושב שבאמת נקודה יפה של שאלה, שלא באמת ברור לנו באיזה צד הדבר הזה קיים. אני אגיד גם שכאילו, אם כן יש משהו שהוא יחסית גם לאותה תקופה מתקדם בכל, זה כן המשחקים של השפות. כלומר, סרטים באנגלית באותה תקופה די היו באנגלית. זה לא התקופה של 2009 שיש לך ממזירים חסרי כבוד וכל אחד היה בכל דבר אחר. אבל לפחות בגרסה שאני ראיתי, ולתי זה בכל הגרסאות, כשהינקל, לפחות הנאום הראשון שלו, הוא מדבר, יש את מה שאומרים באנגלית, אבל גם שם הבדיחה זה כזה, אתה צריך להבין את הפסבדו גרמנית, בשביל להבין את למה זה מצחיק יותר באנגלית. כלומר, מה שהוא אומר ביחס לזה, יש שם המון משחק של השפה הלכאורה הגרמנית הזאת, למול מה שהאנגלית קוראת.
שנים אחרי זה כמובן בורת ישכלל את זה.
כן. וכן, כאילו, זה מדהים שבעצם הסרט הזה נוצר כמעט פרקטית, כי להיטלר ולצ'רלי צ'פלין היה את אותו שפם. כלומר, כי יש משהו מדהים בזה ש... אני לא חושב שצ'רלי צ'פלין באמת היה מצליח לעשות את הסרט הזה, הוא לא היה מצליח לבקור אותו כקומדיה, אם הם לא היה להם אותו שפם. כאילו אם זה לא היה מבוסס שיש לו אותו שפם. אם הוא היה בא לאולפנים ואומר, אני צ'רלי צ'פלין, תנו לי לעשות סרט, ואני אעשה שפם חדש בשביל זה, הם אומרים לו, צא מפה, מה זה השטות הזאת, אנחנו לא רוצים להיכנס לפוליטיקה יותר מדי. עכשיו, גם הסרט הזה צריך להגיד, אם דיברנו על היחס להיטלר, אז יש משהו בסרט הזה שהוא מתעתע. כי אני חושב שהוא מציג עמדות שהיו יותר אמיצות להגיד משאנחנו חושבים. כי בסופו של דבר בהוליווד של שנות ה-30 וה-40, הסרטים שהעזו לצאת נגד הגרמנים הגיעו בערך בשנות ה-40, רק אחרי שממש נתחילה מלחמת העולם, וגם אז הרבה מהביקורת הייתה מהוססת יחסית, נקרא לזה.
כן, כאילו, ממה שאני ראיתי... הדבר היחיד שהקדים את הסרט הזה בלהיות סרט אמריקאי שצוחק על הנאצים, כאילו אפילו לא על היטלר, אלא הנאצים באופן כללי, זה You Nazi Spy, שזה קומדיה של שלושת המוקיונים, וזה היה, כן, לא היה סרט מלא, זה היה כזה, אתה יודע, שורט. וכשהסרט הזה התחיל את ההפקה שלו, אתה יודע, זה היה כי לצ'רלי צ'פלין, לא רק הוא היה מיץ, אלא כי היה לו את הכוח... לא רק האומנותי, אלא הכוח ההפקתי, כן, להגיד, אני עושה את זה כי אף אולפן גדול בהוליווד לא היה מעז לעשות דבר כזה, חלקית בגלל שגרמניה הייתה עד כניסת אמריקה למלחמה, שוק גדול לסרטים אמריקאים. הם לא רצו לוותר עליו, מה לעשות, ומצד שני, היה גם את האלמנט, אני זוכר שקראתי כמה וכמה היסטוריות של הוליווד, של מנהלים יהודים בהוליווד היו כזה, אנחנו לא רוצים להעליב אותו, כי רע מספיק ליהודים שם, אם נעליב אותו, אנחנו פוחדים שחס וחלילה הוא יתנקם בהם עוד יותר, כאילו הוא יהיה גרוע יותר, שחלקם ידעו שלא יכול להיות גרוע יותר, וחלקם, אני מקווה לפחות, לא ידעו. ממה שהבנתי גם, כשהסרט נכנס להפקה באנגליה, אמרו אנחנו בחיים לא נפיץ אותו, כי אנחנו לא רוצים, זה היה, כשרק התחילו לדבר על זה, זה היה עדיין צ'יימברלין, והם כזה בשום פנים ואופן, אנחנו לא זה, ובזמן ההפקה, אתה יודע, הפלישה לפולנד מתחילה, וצ'רצ'יל נכנס, והם כזה, בשנייה שהסרט הזה מוכן, חבר, אנחנו רוצים אותו כמה שיותר עותקים, קדימה, קדימה, קדימה. כאילו, זה ממש, אתה יכול לראות עולם שבו הפלישה מתעכבת, והסרט הזה הוא כישלון כלכלי, פשוט כי אף אולפן, לא באמריקה ולא באנגליה, מוכן להפיץ אותו באופן רחב.
כן, אני חושב שגם היה משהו, כאילו שזה מצחיק לראות את הפער, שאני חושב שהאולפנים אז לא רצו להיחשב פוליטים, כי הם ידעו שכמו שאתה אומר, זה בעלי אולפן ברובם יהודים שלא רצו לעשות סרט שהוא במובהק פורו יהודי, כי זה היה נושא פוליטי מאוד טעון להיות בעד יהודים. וכאילו אתה רואה את זה באיזשהו מקום גם ב-1946 ו-7, גם אז כאילו הסרטים האנטישמיים זה מאוד מאוד כאילו נגד האנטישמיות מתחילים לטפטף, וגם אז זה כזה אנטי אנטישמיות מאוד מסורבלת עם הסכם ג'נטלמני וקרוס פייר, שבטח יש לו שם בעברית.
אש צולבת? כאילו, לא, אני זוכר, היה סרט אחר שקראו לו אש צולבת, בגלל זה לא קראו לקרוס פייר אש צולבת, זה היה מאוד מוזר.
אז כאילו, בכלליות היה משהו בהוליווד שהם כזה, אנחנו רוצים להגיד, אמריקה הייתה בצד הצודק, והיא הייתה בצד הצודק, פשוט... כמו שאתה אומר, זה היה הרבה אנשים שלא ידעו לקרוא את התרחיש, ולא ידעו להמר, כזה נקרא לזה ככה, ולא רצו להיות בצד המפסיד כלכלית, ערכית, פוליטית, כאילו הייתה מפלגה נאצית בארצות הברית באותם, אני לא יודע אם עדיין באותם שנים, אבל בשנות ה-30 בכלליות.
כן, ממש, היו להם הפגנות בניו יורק באופן מפורסם, ממש, עד שאתה אומרת נכנסה למלחמה, ופתאום כזה להגיד, אני עם הנאצים, היה כזה, בחור, אתה מחפש מכות, כאילו.
זהו, אז כאילו, זה סרט שמצד אחד, אני חושב שהרבה פעמים יש בו משהו שהוא אופטימי מאוד, גם כשרואים אותו וכמו חושבים מה שהוא חשב על מה שהיטלר מתכנן ועל מה שאפשר לעשות והשאיפות שלו לשלום, וגם מצד שני שאנחנו רואים אותו אומרים, הוא מבטא את הלך הרוח האמריקאי והבריטי והמערבי, כי כזה, לא, צ'רלי צ'פלין היה כנראה, מה זה היה? כנראה, הוא היה יותר אמיץ מרוב הוליווד. ולכן אתה גם רואה שכזה, שוב, מאוד אוהב את היצ'קוק ואת רבקה, הסרט לא זכה באוסקרים למרות שהוא, לא אמרנו את זה עד כה, סרט מאוד מאוד טוב. כאילו באמת, הופתעתי באיזשהו מקום מכזה, וואו, זה סרט ממש ממש טוב. הוא צ'רלי צ'פלין במאי נהדר, צ'רלי צ'פלין שחקן נהדר, צ'רלי צ'פלין תסריטאי מאוד טוב, זה סרט שעובד, ועדיין הם העדיפו ללכת על הבחירה הפוליטית, שוב, כאילו זה מאוד נחמד לשנית את האקדמיה בפוליטיקה, פשוט באיזושהי פרספקטיבה של רבקה לסרט, ואני כבר לא זוכר מי זכה בבימוי, אבל זה לא היה סרט אנטי-נאצי, תנו לי להגיד לכם את זה.
האם הסרט הזה עובד?
או. אז נשמע שאתה לא אוהב אותו.
זה לא שאני לא אוהב אותו, אני חושב שיש לו המון המון רגעים טובים, אני חושב שזה יצירה, הוא מרגיש מאוד פרנקנשטייני, כאילו המפלצת של פרנקנשטיין, כמובן לא המדען, אני לא עושה את הטעות הזאת. מצד אחד יש פה ניסיון של צ'רלי צ'פלין לעשות סרט מסר דרמטי, כאילו סרט על היחס ליהודים, ומצד שני יש פה את, את העובדה שצ'רלי צ'פלין יודע לעשות סוג סרטים אחד, כאילו זה, זה, זה סוג הסרטים שהוא ידע לעשות עליהם, כאילו, אתה יודע, סרטי קומדיה, אבל לא סתם קומדיה, סרטי סלפסטיק. ושני הדברים האלה קשה להם מאוד להתאחד, ובגלל זה זה מאוד מאוד מוזר הנאום בסוף, כאילו הייתי כמעט מעדיף שהוא היה הולך עם הקומדיה עד הסוף, שההלגה של הינקל תהיה אפילו יותר גדולה. זה ממש מרגיש בסוף כאילו שהינקל יוצא מהסרט בצורה מאוד כזה, אנחנו צריכים להגיע לקטע שבו הם מתחלפים, כן? וכזה, הוא תובע בסירה כאילו, הוא אף מהסירה, ואז נתקח.
לא, שמים אותו במחנה השמדה.
כן, כן, ואני כזה...
כאילו, מחנה לא השמדה, עדיין.
אבל זה קצת כזה מוזר של, הם לא מזהים, כאילו, אף אחד לא מהיר לפני זה בסדר, הם לא באותו סצנה. אבל העובדה שהחיילים לא מזהים את הדיקטטור שלהם, זה מאוד כאילו, היה צריך לקרות לו עוד משהו, או שהיינו צריכים לראות את הגורל שלו קצת כאילו לקוד בזמן שאתה יודע, בזמן שהיהודי נושא, הספר היהודי נושא את הנאום שלו. אני מרגיש כאילו, זה סרט של שעתיים, שזה מאוד ארוך לסרט של צ'פלין, כן? ולא נראה שהם כל כך בטוחים מה לעשות, יש המון, יש שורה של סצנות שכזה, כל הקטע עם המטבעות שהזכרת, שהוא מאוד משעשע, הם מביאים אותו, הם מציגים אותו, ואז הוא חסר משמעות לחלוטין. כאילו, הוא קורא, ואז כולם אומרים, בעצם לא, בוא לא נעשה את זה, שזה מאוד מאוד מוזר לעשות סצנה כזאת ארוכה, ושנגמר בכזה, זה חסר משמעות. עכשיו, בסרט שהוא קומדיה סלפסטיק טהורה, העובדה שמשהו חסר משמעות עלילתית, זה לא משנה, אתה לא מתלונן, אבל פה זה קצת כזה, לא, לא, אבל יש לנו עלילה, יש לנו התקדמות על איזשהו ציר מסוים, והצירה הזאת, הסטייה הזאת לסלפסטיק הזה, נראית מאוד מוזרה, או העובדה שיש שתי סצנות של הוא בורח מחיילי סער, ואנשים חוטפים מחבת על הראש, כאילו, די ברצף.
כן, כמו שאמרתי, אם יש באמת נקודה שהסרט קצת יותר חלש, זה באמת הסיפור, גם בגלל, כמו שאתה אומר, מה שהוא כן עושה, וגם בגלל מה שהוא לא עושה. כלומר, אתה מרגיש שהפוטנציאל הקומי כל כך מבעבע שם, כן? ואכן, אגב, כאילו לא, אני חושב שבלהיות ולא להיות, מנצלים בדיוק אותו פוטנציאל קומי של החלפה עם היטלר, נכון? אני כבר לא זוכר, זה זכור לי שיש משהו כזה. ופה צ'רלי צ'פלין כזה, הנקודה שהוא רוצה להעביר על איזושהי אותו דמות, היא יותר... כזה, תראו איזה מגוחך האדם הזה, למה הוא לא יכול להיות סתם ספר פשוט. כלומר, זה יותר הנגדה דרמטית אירונית שהיא, מאשר באמת הנגדה קומית, שזה מה שאתה מצפה מהסרט. מצד אחד ומצד שני, כמו שאתה אומר, יש הרבה סצנות שבין חוזרות על עצמן, ללא באמת מובילות לשום מקום, לפשוט פחות טובות. אבל בשבילי לפחות באמת המשחק והבימוי די מנצח את זה, כי זה אומנם כאילו כמכלול מאוד, כמו שאתה אומר, כזה עולה למעלה ויורד למטה ועושה מה שבא לו, ומאוד כאילו זה היה לי מאוד מוזר שנשעה וחצי לתוך הסרט ועדיין מוסוליני, שזה אחד הדברים שאתה הכי זוכר מהסרט הזה, לא הגיע, ואז הוא מגיע לחצי שעה האחרונה ואתה כזה רגע, אבל אז איך הם מסיימו את כל הפלישה הזאת שהם רוצים לאוסטרליץ המדומיינת, ואז זה קורה בחמש דקות, כלומר הקצב של החצי שעה האחרונה הוא מוזר מאוד, והכל בשביל עוד בדיחות גם על מוסוליני, שצריך להגיד, ג'קי אוקי נראה לי,
כן.
השחקן שעשה את
ג'ק אוקי, כן.
הוא, ג'ק אוקי, הוא זה מצחיק, כאילו, לא יודע.
כן,
זה מצחיק לראות דיקטט.
באופן כללי, אני הייתי קצת רוצה יוזר סנות, אתה יודע, בארמון, אתה יודע מי עשה, אני חושב שהסרט מבזבז אותו ממש? אנרי דניאל, שמשחק את גארבג', כן, את גארבג', את הגרסה שלהם של גובלס, שהוא, אתה יודע, הדמות מוצבת בצורה שיותר קרובה לסרטים המדרים של אותה תקופה שלו. יש לו מראה מאוד קלאסי וחמור סבר, והוא עצמו, למרות השם, הוא לא מוסע לבדיחות סלאפסטיק. זה לא כמו הגרסה שלהם של הרינג, שהוא נורא נורא שמן, כן?
הוא מוריד לו כפתורים, הבדיחות הן לא על זה שהוא, כאילו היה בדיחה אחת על זה שהוא שמן עם החגורה, ואז כל הבדיחות זה על זה שהוא מוריד לו מדלים.
כן, ואני מאוד מאוד אהבתי את הסצנות המדברות בינו לבין הינקל, שבו גארביץ' פשוט דוחף אותו עוד ועוד להיות כזה הדיקטטור הגדול, שישלוט בעולם. זה אפילו לא היה קטע של מצחיק, זה היה סצנות טובות של, אני חושב, שקצת מדברות יותר על יחסי כוח בתוך המקומות האלה באופן יותר מעניין. ובאופן כללי, אני נורא אהבתי את המשחק של הנרי דניאל פה, כאילו, וזה מרגיש כאילו הסרט קצת, הוא שם ואז הוא נעלם, כאילו.
אני חושב שבכלליות הסרט, כמו שאתה אומר, יש משהו שהוא מאוד ממוקד במסרים שלו, כשהוא, כאילו, הוא בין מאוד ממוקד למסרים שלו, לבין שוכח מהם די לחלוטין. כלומר, הוא או רוצה לעשות כזה, וואו, יש לי רעיון לסצנה ממש מצחיקה, האם זה משתלב בעלילה? לא כל כך, אבל כבר חשבתי עליה, אז אני הולך לעשות אותה. לבין כל מה שקורה בסצנה הזאת, זה להראות שהיטלר מטומטם, שזה הרבה מהסרט עם היטלר. אבל מטומטם בדרכים שונות.
הינקל.
אגב, עוד סצנה שאני, כאילו, אני מרגיש שזה נבנה לפאנץ', אבל או שהם צילמו והחליטו שיש יותר מדי דברים בסרט, או שהם לא יודעים מה לעשות עם זה, זה הסצנות של היטלר נכנס כל הזמן להצטייר לפורטרט שלו, ואז הולך, ואז, כאילו, זה בדיחה, ואתה מרגיש שהיא נבנית, אבל היא אף פעם לא מגיעה לסי, עם כבר דברים ש...
כן, כן.
שאין בסרט משום מה. אבל עם כל זה, אני באמת חושב שזה סרט באמת מאוד טוב, שגם... כאמור, גם עם הנאיביות והאופטימיות המאוד גדולה שלו, של צ'רלי צ'פלין, שנובעת מכל מקום בסרט הזה, הוא באמת עובד, הוא גם באמת מסוג הסרטים שכאילו זה תואר כזה קצת, לא יודע אם מעלים, אבל כזה, אתה יכול להראות את זה כמעט לכל בן אדם בכל גיל, והוא יתלהב מזה. זה עובד בקצב טוב, זה מצחיק, זה פשוט משהו שכאילו, זה מוזר, אני מסכים איתך שיש איזשהו פער, אבל זה עושה את כל זה, וגם הצפייה הראשונה שלי בסרט הייתה באזור גיל 13 במקסימום, אולי 15, לא יודע. וכשצפיתי בו שוב פעם עכשיו, זה לא שגיליתי, הוא צוחק על היטלר בעצם, אבל כאילו, כל המשחקי מילים וכל הדינמיקה וכל ה, נגיד, לא הבנתי את הבדיחה של הדאבל קרוס. שזה בדיחה מתוחכמת במובן מסוים, כאילו הוא הולך לבגוד בכם, זה ממש מופיע על הסמל שהוא משווק לכולם. זה באמת מאוד ממוקד בהמון דרכים ללעוג להרבה אנשים באופן מאוד חד משמעי. וזה מצחיק, כי כזה, כאילו זה ברמת הומור מד, נכון? זה כמו שהיינו עושים סרט כזה, הדיקטטור הרצחני על פוטין, והיינו קוראים לו פופי. וכאילו...
מה הדבר הכי קרוב לזה באופן מודרני? הרעיון, הדבר הזה עם קים ג'ונג און?
כן, אני חושב שהדבר הכי קרוב לזה זה הרעיון. שלא ראיתי גם, כי... כאילו, מתישהו צריך לראות, גם יש איזו סצנה אחת שכן ראיתי משם, ש-M&M, אבל זה לא קשור לצפון קוריאה, אבל כן, אני לא סומך על סף רוגן עם קומדיה, ולא קומדיה פוליטית, אז לכן לא ראיתי הרעיון. לא, תראה, בעידן שבו
הוליווד... לא, כן, תשמע, אם יש מטוטלת...
פעיל, מנסה לא...
אם יש מטוטלת של אנשים שיודעים איך לעשות קומדיה, זה צ'רלי צ'פלין בצד אחד, וסת רוגן בכיוון השני לגמרי, כאילו. והמטוטלת מועכת אותו, וזה נורא מצחיק.
אבל חוץ מלרדת על סף רוגן, שזה מרגיש את הדבר שאנחנו עשינו הרבה, למרות שלא בטוח שאי פעם דיברנו על סף רוגן עצמו בסרט שלו בפודקאסט. לא, אני אדבר על זה שכאילו, הוליווד לא תעשה סרט פוליטי. זה משהו שהיא לא תרגיש כאילו, שהיא לא רוצה לעצבן או לא להיות פוליטי. כלומר, עזוב אפילו אתה יודע את כל הסרטים הפוליטיים על מדינות זרות, כן? שאתה לא רוצה להיכנס ל... אוי, מה הסינים יגידו, איך למכור את זה בסין? איזה סתירה פוליטית אמריקאית היו בשנים האחרונות? ולא כזה משהו שהוא בכלליות קומי, כמו בוטומס או משהו כזה. משהו שהוא כזה, אני כמו לקשקש בכלב, אפילו בלי לרדת על מפלגות, כן? פשוט בכלליות על המצב הפוליטי. זה עבר לטלוויזיה די באופן אקסקלוסיבי עם ארמנדו ינוצ'י וויפ, ואני לא חושב שהיה יצירה באמת על פוליטיקה מאז.
כאילו, פוליטיקה מודרנית, סטלין מת.
הסרט האחרון הפוליטי? כן, באותה שנה גם שסטלין מת, או שנה אחר כך, או שנה לפני כן, היה גם את סגן הנשיא, שגם, כאילו, הכי קרוב לזה, אבל גם שם, אף אחד לא קראו פופי. כאילו, לג'ורג' בוש לא קראו ג'ורג' בוב או משהו, זה פשוט היה ביופיק, אבל עם קצת כזה פלפל.
כאילו הייתי צריך לשים קצת פלפל בעיניים לפני שראיתי את סגן הנשיא, אני מפקים. הסרטים של, מי ביים את סגן הנשיא, תזכיר לי את שמו פתאום?
אדם מקיי.
כאילו אדם מקיי עושה סרטים בכיוון הזה, הם פשוט נהיים יותר ויותר גרועים עם כל סרט, מה שאומר שהסרט הבא שלו, אתה יודע, על האיסטור, אני לא רוצה לדמיין, ימציא רמות חדשות לגמרי של חוסר עניין. אבל הוא בהחלט עושה סרטים בכיוון הזה, כאילו. אני לא חושב שאפשר להכחיש את זה.
ברגע שאמרת את זה, אכן עלה בראש הסרט האחד שיצא בתקופה הזאת. כאילו יכול להיות שיש עוד אחד או משהו, כן? אבל כמו שאתה אומר, לפני צ'רלי צ'פלין עבדו שלושת המוקיונים בנושא הזה. כוכבי הקומדיה הכי גדולים של אותה תקופה עשו שני סרטים נפרדים בלרדת על היטלר. אני איכשהו לא רואה גם את אדם סנדלר וגם את, לא יודע מי עוד כוכבי קומדיה, כאמור סף רוגן, עושים סרטים נגד פוטין, שכל המטרה שלהם זה לרדת על פוטין.
כאילו, המילה שאתה מחפש, אני חושב, זה דונלד טראמפ, שזה שתי מילים. היה סרט על דונלד טראמפ, היה סרט אחד, אני חושב, זה היה כזה דרמה טלוויזיה.
היה סרט ממש מוזר על דונלד טראמפ, הוא היה באתר של Funny or Die, ג'וני דאפ היה דונלד טראמפ של שנות ה-80, שכאילו מספר על הספר שהוא הוציא בשנות ה-80, ואת סיפור חייו, זה היה בסדר.
אני רוצה לציין אגב, סרט שלא אהבתי, אבל חשבתי שהוא מאוד מעניין, ראית את Armageddon Time? לפני שנתיים?
ימים של תום?
כן, ימים של תום. אני אומר את השם האנגלית, כשאני אומר את זה בעברית זה... כן. ראית את זה?
כן.
אוקיי, okay, כן, אז כן. כי יש את הסצנה באמצע שבה הילד נשלח לבית ספר יוקרתי בניו יורק, והוא פוגש שם את שנות ה-80, זה הילדים או קרובי משפחה כלשהם של דונלד טראמפ. הם כזה אומרים, כן, זה וזה טראמפ, וזה מרגיש מאוד מאוד מוזר. והסרט, אתה יודע, הם לא דמות ראשיות, אבל הסרט קורא לזה תשומת לב של, תראו את החרות הקטנים האלה, כאילו. שיסתמו את הפה, תראו את החרות הקטנים האלה.
אני אומר, אם הייתנו מקבילה להי היטלר בתרבות האמריקאית, זה היה דונלד טראמפ, גם כי הוא שיחק בעצמו בסרטים, גם כי צחקו עליו עוד לפני שהוא נהיה נשיא, וכזה באמת אדם שאפשר לראות את הביוגרפיה האישית שלו, מתפתחת עם הקולנוע ההוליוודי בצמוד, עד גבול מסוים, אבל זה כן, כאילו, שוב, הוא לא היטלר, הוא לא עשר את זה אנשים, אבל מבחינת כמה שהוא מופיע בקולנוע וכמה שעוסקים בו, הוא בין הנשיאים היותר פופולריים, כאילו, בטח המודרניים מבהם. כלומר, אתה לא רואה כל כך הרבה אובמה.
שנדבר כמובן על הוא חוזר, שמתעסק יותר בעניין של מדיה חברתית, וכזה מה זה אומר להיות דיקטטור במאה ה-21, בדמוקרטיה לכאורה, כאילו. אבל באמת הרעיון של מישהו שאנשים מסתכלים עליו ואומר, אוקיי, אבל הוא כל כך מוגזם. כאילו, ואני חושב שהמבט של הרבה אמריקאים באותו זמן על היטלר היה, אוקיי, הבן אדם הזה הוא כל כך מטופש. שהוא לא, אתה יודע, ומה שהוא אומר זה כל כך מוגזם וקיצוני, הוא לא באמת יעשה את זה. יש את הכותרת מהניו יורק טיימס, שכל כמה חודשים מישהו יעלה באיזשהו אתר של מדיה חברתית, משנות, אתה יודע, מ-1930 ומשהו של כזה, אדולף היטלר אולי מגזים עם הרטוריקה שלו, אבל אי אפשר, הוא לא באמת הולך לעשות את זה, הוא פשוט מדבר בשביל הקיצוניים במפלגה שלו, והוא לא באמת הולך לגלם את כל הדברים הנוראים שהוא אומר, כל קשר לפוליטיקה בארצות הברית או בישראל, כמובן חלקי לחלוטין, אבל זה באמת מרגיש כמו משהו כזה של...
אנחנו אתכם.
כן. של קשה לצחוק על מישהו שהוא כל כך מוגזם, שעצם הקיום שלו ברמה כלשהי נראה כמו פרודיה. ובטח ובטח בזמן אמת, כאילו, של כזה, מה אני כבר יכול להגיד אליו? כאילו, מה, איך אני יכול להגחיך אותו עוד יותר? וצ'רלי צ'פלין נהנה לאתגר.
כן, צריך להגיד, אבל אם כבר, פה באמת יש ההבדל סוג של בין היטלר לטראמפ, שהיטלר היה קיצוני, אבל כלומר, הוא היה קיצוני באופן מפחיד, כאילו הכל היה שונה אז באיזשהו מובן. כלומר, סאטירה היא הייתה עדיין דבר שמבחינת סאטירה כמדיה חברתית, כאילו כמדיה ויזואלית, זה היה מאוד בחיתולים שלו, כי לא היה עדיין הרי תוכניות טלוויזיה שהלעגו לנשיאים שבוע אחרי שבוע די בזמן אמת. היה לך תסקיטי רדיו, שזה בערך אותו דבר, וסרטים לא ניסו כל כך להיכנס לפוליטיקה כאמור, אז כאילו הדבר הוויזואלי הבולט הסאטירי של אותם שנים היה קריקטורות פוליטיות.
כן, מעניין יהיה לחפש כאילו קריקטורות פוליטיות של היטלר, כאילו מן הסתם בעיתונים באמריקה ואנגליה באותה תקופה, ולראות איך המבט השתנה. אבל כן, תשמע, אני לא אומר שהם אותו דבר, כאילו מן הסתם עובדתי אנחנו יכולים לראות כרגע שדברים אותו דבר, אבל היסטוריה זה כל כך שאלות של מה אם, ואתה יודע, ההבדלים לפעמים הם כל כך קטנים, כאילו, היטלר נבחר, לא על חודו של כל, אבל כאילו במאוד כזה, בחירות מאוד מחולקות, ויש איזה עולם שבו הוא פשוט לא מצליח, או שאתה יודע, אחרי הביר פוטשול, אומרים, אוקיי, בוא נשמור אותו בכלא אולי עוד קצת זמן, וכלא קצת יותר חמור, במקום לתת לו לשבת ולכתוב כאילו את היומן שלו, והוא פשוט לא מצליח להפיץ את המסר שלו, כן. אבל אנחנו מתרחקים לגמרי מהנושא של הפודקאסט שהוא היטלר בסרט, כן, אבל היטלר בסרט הזה, כאילו לא, כן. לא הרעיונות שלנו לגבי היטלר באופן כללי, אף אחד מאיתנו לא היטלרולוג'יסט אני חושב, כאילו, היטלרולוג,
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 היטלרולוג, מצטער, אז, אני חושב שמה שמעניין בנוגע להיטלר, דיברנו מילולית לפני הקלטה על למה בחרנו בזה ולא בסרט אחר שלא נכנס, ומה שאמרתי זה שהסרט הזה הוא בעל נייר לא על היטלר, אבל הוא בעצם כן על היטלר, ובמובן עמוק אני חושב שרוב הדימויים שלנו על היטלר הם כמעט יותר מהדיקטטור הגדול מאשר מדברים שהיטלר באמת עשה, כי אני חושב שרוב האנשים לא חשופים ליותר מדי ציטוטים של היטלר, קטעי ארכיון עמוקים, רוב הנאומים שלו הם בגרמנית, אז אין לו מושג מה הוא אומר, וגם, אתה יודע, כאילו, אנחנו יודעים על החלטות שהוא עשה, אבל זה לא כתוב ברמת התמליל בית משפט כזה צעד אחר צעד. ואני חושב שאחד מהדימויים היותר חזקים של היטלר, אתה יודע, מצד לצד, הוא את הדיקטטור הגדול שקיבע אותו כאותו ילד בחיין וזועם שרוצה לשלוט בעולם, והוא, אתה יודע, מתהפך על הנתינים שלו רק אם הם אוהבים אותו באותה צורה ורק אם הם מלקקים לו כמו שצריך, ושוב, יכולת מאוד שזה נכון, פשוט אני חושב שצ'רלי צ'פלין באיזשהו מקום עם הסרט הזה, הוא לא הצליח למנוע את העוול שהוא רצה למנוע, הוא לא יצר את מסר השלום שהוא רצה ליצור, אבל אין ספק שהוא התחיל בטח את שושלת הדומינו שהיטלר הוא יותר מם ומם מצחיק מאשר אדם מאיים או אדם רציני או אדם חכם.
כן, כן, זה היטלר כפאנצ'ליין אני חושב, כי כאמור הזכרנו את יו-נאצי ספיי, אבל יש סיבה שאנחנו לא מדברים על יו-נאצי ספיי, כאילו, כי לאף אחד לא אכפת מיו-נאצי ספיי, ויש קו די ישר אני חושב בין הדיקטטור הגדול ל... אתה יודע, אם מדברים על פורדיות על היטלר, המפיקים, כן? שזה מל ברוקס שאמר, תשמע, כן. הדבר הכי טוב שאני יכול לעשות בנוגע להיטלר והנאצים זה להגחיח אותם, כן? כי האנשים האלה, הם רוצים שתפחדו מהם. אתה עושה עליהם דרמה רצינית, אתה אומר, האנשים האלה באמת מאמינים ומגיע להם כבוד. ואני בא ואומר, לא מגיע להם כבוד. לא מגיע להם שום כבוד. ואני חושב שזה פה, יש ההבדל בין ברוקס לצ'פלין, זה שצ'פלין עושה קומדיה שמגחיכה את היטלר, אבל הוא עדיין נותן לו את הפחד הזה, הוא עדיין אומר, זה בן אדם מאוד מפחיד, זה בן אדם מאוד מאיים, והוא לא בא לזה, אני חושב, עם גישה הצהרתית כמו ברוק, שהיה כזה, חבר'ה, אני רוצה שלא תוכלו לקחת יותר את הנאצים ברצינות, כן? וכמובן יש הבדל בעובדה שברוקס היה יהודי, צ'פלין לא, הסיבה שצ'פלין היה יכול לעשות את זה, כי הוא לא היה באמת יהודי, וכמובן הבדל של, כמו שאמרנו, לפני הכניסה של ארצות הברית למלחמה, ואחרי סוף מלחמת העולם השנייה, והידע על המחנות, כאילו. וזה, לא יודע אם בעיה, אבל זה עוד דוגמה לגישת פרנקנסטיין של הסרט הזה, של לא לגמרי בטוח מהו. ואני חושב שהוא מאוד טוב, אבל יש גרסה טובה יותר שלו. אני חושב, יש גרסה שבה צ'פלין יותר סגור על עצמו, ויותר סגור על מה הוא רוצה בשביל הדיקטטור הגדול, במקום מה שהוא רוצה מאוד יצירה של צ'רלי צ'פלין. כי אני חושב שהוא קצת מרגיש קבוע לעצמו.
אני מקבל את זה. אני אכן מסכים שיש גרסה אפילו יותר טובה, שכמו שאני ואתה חוזרים ואומרים, היא באורך של פחות
משעתיים. סרטים של צ'רלי צ'פלין לא צריכים להיות כל כך ארוכים. אני מצטער, אפילו עם הבדיחות מצחיקות, זה מגיע כמעט, אתה יודע, טוב, לא, עמדתי להגיד בדיחות SNL, של, אתה יודע, נמשכות 40 דקות יותר מדי, בסקצים של 10 דקות, אבל בוא לא נגזים. אני לא המעריץ הכי גדול בעולם של צ'רלי צ'פלין, אבל בוא לא נגזים, כן, אפילו בגרסה הכי גרועה שלו. אוקיי, הדיקטטור הגדול, טוב יותר, רואה יותר מהנפילה ברעיון שלך של, אני רוצה לייצג את היטלר בקולנוע. כאילו, אם הייתי צריך להראות לאנשים סרט בקולנוע ולהגיד להם, זה היטלר, כאילו סרט עלילתי, כן? מה, היית מראה להם את הנפילה, את הגרסה הרצינית, או שאתה מראה להם את הדיקטטור הגדול, הגרסה הקומית המוגזמת?
הייתי מראה להם את הדיקטטור הגדול, ולו רק שכמו שאמרתי בפרק הקודם, הנפילה מניח שאתה יודע הכל על האנשים האלה. אם אתה לא יודע מי זה היטלר, הסרט הזה עושה עבודה די גרועה בלהסביר את זה באיזשהו מקום, כלומר את כל הסיפור שלו, נקרא לזה ככה. אתה רואה אדם בסוף, לא את הסיפור. פה, למרות שלכאורה אין את הסיום של הסיפור הזה, רק התחלה ואמצע, הוא עושה עבודה יותר טובה בלהבהיר מי זה היטלר, מה הוא היה בשיא כוחו, מה היה הכלים שהוא השתמש בהם, מה ייחד אותו סוג של מאנשים אחרים, אז כן, אני הייתי מראה את הדיקטטור הגדול.
אוקיי, ועכשיו השאלה שאתה רצית לשאול?
מה הסרט? כאילו זה לא משהו שנשאל בכל פרק, אבל זה סרט, כאילו זמנים מודרניים והסרט הכי טוב של צ'פלין, אנחנו מסכימים על זה? או שאתה הבחור של הבעלה לזהב? או
כמו שאמרתי, אני לא המעריץ הכי גדול בעולם של צ'רלי צ'פלין. כאילו אני מכבד, אני מעריך, אני חושב שהבדיחות מאוד משעשעות. זמנים מודר...
אתה לא יכול לענות שאלות.
לא, מן הסתם לא. אני מניח שזמנים מודרניים, את הבעלה לזהב, אני לא מעריץ כזה שלא. סיטי לייטס, אני חושב, זה מתחת לבעלה לזהב, אבל כאילו, מתחת לזמנים מודרניים, אבל מעל הבעלה לזהב, כאילו.
משהו שצריך להעריך סוג של בתקופה של אז, הוא סוג של עשה היקום הקולנועי של הנבד, בעצם. כאילו, זה דרך מטומטמת לחשוב על זה, פשוט זה סרטים בהמשכים, רק שהם לא באמת המשכים אחד של השני, זה מעין צירי זמן שונים, סלש אין מחשבה וחשיבות לזמן, אבל כולם עם הנבד, ואם משווים יקומים קולנועיים, היקום הקולנועי של צ'פלין יותר טוב מזה של מארוול.
כאילו, זה לא יקום קולנועי, זה עוד, הדמויות בתקופה הזאת, שברגע שהיה לך איזה קומיקאי, אתה יודע, שהתבעיית על, על, על הדמות כאילו שלו, ואז הדמות הזאת הייתה יכולה להופיע בכל קונספט שלו, זה משהו אחר לגמרי, כן? זה כזה, ברגע שצ'רלי צ'פלין זה הנבד, אתה יכול לשים את הנבד בכל מקום ובכל זמן, כן? אתה היית יכול לעשות סרטים עם הנבד בימי הביניים, היית רוצה. הוא היה נראה מוזר מאוד שם, אבל היית יכול לעשות זה. או לורל והרדי, שהיו יכולים להיות לורל והרדי במערב הפרוע, ובתקופת רובין הוד, ובליגיון הצרפתי, וזה תמיד עובד. כאילו, זה משהו אחר לגמרי, וזה באמת, אני חושב, מגיע אתה יודע, מה שאנחנו לא יכולים להבין בימינו, זה שבו, בימינו, היקום הקולנועי ניצח את הכוכב. והסרטים האלה היו הפך הגמור, זה היה כזה, הכוכב הוא כל כך גדול, שמה שאתה שם מסביבו פחות משנה מהעובדה שהוא שם. צ'רלי צ'פלין הוא הנבד, זהו, אתה תבוא לראות את זה. אתה תבוא לראות את זה כי אתה רוצה לראות את צ'רלי צ'פלין בתור הנבד. ובמנו זה כזה, רוצים לראות אותך בתור ספיידרמן, תום הולנד, וכזה, תום הולנד מנסה לעשות, ובתור ספיידרמן אתה אחד הכוכבים הכי גדולים על הפלנטה, וכל דבר אחר שאתה מנסה לעשות תום הולנד, לא מעניין אותנו. לא מעניין אותנו. תנסה כמה שאתה רוצה, אנחנו לא נבוא לראות אותך, תום הולנד. כאילו, כוכבי קולנוע זה דבר שהולך ונעלם במנו, כאילו כוכב קולנוע כמשהו שמביא צופים, וצ'פלין, שוב באופן אירוני בתור מישהו שהסרט הזה שלו זה על הפחד מכוח ויכול לסחוף את ההמונים, היה מישהו שעשה את הסרט הזה פשוט כי היה לו כוח והוא היה יכול לסחוף את ההמונים. הסיבה היחידה שהוא יכול לעשות את הסרט הזה זה כי הוא היה מקבילה קולנועית לכזה הינקל של כזה, חבר'ה זה לא משנה אם התאגידים אומרים שאני לא יכול, זה לא משנה אם המנהלים האחרים אומרים שאני לא יכול, זה לא משנה אם מדינות שלמות כמו אנגליה אומרות אל תעשה את הסרט הזה, אני אעשה את הסרט הזה כי אני צ'רלי צ'פלין ואני יכול. זה קצת כזה האירוניה שהסרט הזה מכיל, שהדרך היחידה לדבר שררה על כוח זה להשיג בעצמך כוח.
כן. אגב, באיזשהו מקום זה הרי כל כאילו כל הפאנץ' הוא אני יכול לשאת לכם את הנאום בסוף כי אני דומה להיטלר, כלומר אם אתה מדבר על האירוניה באיזשהו מקום מודעת לעצמה, כלומר החלופה בין הנבד להינקל בסוף היא כמו החלופה בין צ'פלין להיטלר, וצ'פלין אומר לו אני הייתי יכול להיות לשאת את הנאום היטלר שלי, זה היה הנאום היטלר שלי ואני בערך יכול לשאת אותו כי אני בערך דומה לו.
אוקיי, אז יש לי שאלה, שאלה מסיימת, אם זה היה קורה וצ'רל צ'פלין היה נהיה היטלר, מה היטלר היה עושה? כאילו, איזה סרטים היטלר היה מביים, משחק, כותב בתור צ'רלי צ'פלין?
יהודים מודרניים? אני אף לא יודע כמה היטלר ממש שנא יהודים וכמה זה הוא השתמש בזה כרטוריקה. אני לא היה לי כוח לקרוא אותו ולהבין את הפסיכולוגיה שלו בנושא, אז אני לא יודע אם כאילו אם היית מרחיק אותו מכוח ופוליטיקה היה כזה,
לא, אני לא, או אם זה עדיין היה, אני די בטוח שהוא באמת שנא יהודים. כאילו זה, יש רומן מדע בדיוני של נורמן ספיניארד בשם The Iron Dream, אני לא חושב שאתה גם לעברית חלום הברזל למרות שממש צריך, שזה מציג ספר בתוך ספר שאדולף היטלר היה כותב אם הוא היה נהיה כותב מדע בדיוני, שנקרא Lord of the Swastika, וכל הרעיון של ספינארד היה הגישה של היטלר בתור כותב מדע בדיוני של, אתה יודע, בני האדם הטובים נלחמים מול החייזרים המרושעים והמכוערים, מראה, העובדה שזה יכול להיות ספר מצליח בתוך העולם, מראה כמה עולם המדע הבדיוני בארצות הברית היה בשל לקבל, אתה יודע, נרטיב של טובים ורעים על בסיס גזעים, פשוט היית צובע את זה בצבעים הנכונים, והוא אמר שבאופן אירוני הוא קיבל אחרי זה מכתבים שאמרו, אוקיי, הספר Lord of the Swastika זה אחלה, למה אתה צריך להקיף אותו בתוך המטה נרטיב המשעמם הזה, כאילו? על ההיסטוריה של היטלר בתור כותב מדע בדיוני, פשוט שחרר את הספר פלפ שלך כמו שהוא. טוב.
יפה.
אז זה היה הדיקטטור הגדול, זה היה הפרק שני של היי היטלר, אנחנו ניפגש בעוד שבוע בפרק שלישי, חכו ותגלו. ועד הפעם הבאה, אני הייתי שמייכן וורכט, תום שפירה.
ואני הייתי יונדן צוריה.
ניפגש בסרטים.
יונדן צוריה.
ובהיטלר.